דף י' זין עמוד א', בשורות הרחבות, בשורה הרביעית, אמר רבונה בהושה התקינו. אחרי שהגמרה ביארה אתמול את כל העניין עם רב יהודה והצורבה מרבנן שהיה בנידוי, אומרת הגמרה, אמר רבונה בהושה התקינו, הושה והיה אחד מהעשרה גלויות שגלתה הסנהדרין, גלתה גם להושה. התקינו אב בדין שסרח, אין מנדים אותו. אלא אומר לו, יכבד ושב בביתך. אומר רש"י, מה זה נקרא יכבד? בלשון הזה אומרים לו, עשה עצמך כאדם שכבד עליו ראשו ושב בביתך. נבצרות. אתה לא יכול עכשיו, לא יכול. לא יכול כדי למנוע. הנה מי, נשנח רינה, יכבד, יתכבד כבודך, שתשב בביתך. אם אתה רוצה לדאוג לכבוד שלך, שב בבית. שלושים יום לכאורה, זמן של נידוי. אבל לא מנדים אותו במפורש. חזר ושרח, מה קורה אם זה לא הועיל? מנדים אותו מפני חילול השם, פה זה כבר סקר. אם אתה לא נדנה אותו, אז אנשים יגידו, זה בית הדין, אז עושים מה שרוצים. אז מפני חילול השם, הוא מחויב לבוא ולנדות אותו. מפני חילול השם. אנחנו מעדיפים לא לדבר על העניין כדי שלא יהיה חילול השם. מאותו סיבה, שאם הוא חזר, אז מנדים, בפעם הראשונה לא מנדים. הוא פליג עד ריש לקיש. דאמר ריש לקיש, תלמיד חכם שסרח, אין מנדים אותו בפרסיה. שנאמר, וקשלת היום וקשל גם נביא עמך, והפסוק מסיים לילה. כסהו כלילה, זה אומר, תגרום לדבר, תטשטש את זה כמו הלילה, שלא ידעו, שלא ידברו. אז לכאורה מה אתה אומר? זה לא מתאים. אז יוצא שאחד כזה יכול לעשות מה שהוא רוצה, כי הרי סייבי לפי ריש לקיש שאנחנו לא פוגעים בו. אומרת הגמרא, אנחנו ננסה לטפל בזה. מר זוטרא חסידא, שמה?
הרי תלוי על מה,
במה שצריך לעשות עושים.
יש דרגות בדברים האלה.
במה שצריך לעשות עושים. אומרת הגמרא, מר זוטרא חסידא כי מחייב צורבא מרבנן שמתא, ברישא משמת נפשי, והדר משמת לדידי. בתחילה הוא היה מנדה את עצמו, ורק אחרי זה היה מנדה את אותו צורבא מרבנן. כהו עיל באוש בזה, וכשהיה נכנס באכסניה שלו, בבית שלו, שרי לי לנפשי, והדר שרי לי לדידי. ותכף ומיד אחרי זה, הוא הלך והתיר את הנידוי של אותו צורבא מרבנן. אז אנחנו צריכים להסביר מה הרעיון של הדברים. יש כמה שיטות בראשונים, מה העיקרון של הדבר. זה שהוא היה קודם מנדה את עצמו, האם זה עניין של כבוד? כי לפני שהוא מנדה צורבא מרבנן, אז כדי לא לפגוע בו יותר מדי, הוא גם נידה את עצמו. או שמה כמו שתוספות אומר, משום צער שצריך לנדות תלמיד חכם. הנה מי, כדי שיהיה זכור להתיר, או כפי שמבואר בנדרים, שאנחנו לא רוצים, כי הרי אחרי הכל לשמת תלמיד חכם זה יכול להיות קפידה. אז כדי שלא יבוא אחרי זה עליו תקלה, למנוע את התקלה שלו, אז לכן הוא היה קודם מנדה את עצמו ואחרי זה מנדה אותו. ותוספות מאיר, אז תגיד לי, למה קודם הוא יתיר לעצמו ואחרי זה לאותו צורבא מרבנן? שיפה הפוך. אומר תוספות בשם רבינו תם, מוטב יבוא זכאי ויחפר על החייו. אנחנו מעדיפים שיבוא אדם זכאי ויחפר, אז קודם הוא מפר לעצמו, ואחרי זה הוא מפר לאותו צורבא מרבנן. זה פשטות הדברים שנאמר פה. אני חושב שצריך להוסיף ולומר, כן, כן, גם את זה נרחיב מיד. אתה אומר, טוב, זה נידון בראשונים, ההערה הזאת. הוא בא ואומר, רגע, אדם שבנידוי יכול לנדות אחרים? אז יש מחלוקת גדולה בראשונים, האם אדם כזה, כמו במקרה דנן, שעליבא דאמת הוא לא בנידוי, הוא נידה את עצמו, הוא זה שרשאי לבוא ולנדות אחרים, ככה דן הרם בנדרים? או שמא כל אדם, גם כשהוא בנידוי, זה לא סותר, הוא יכול לנדות אחרים, אפילו אם הוא בנידוי על פי דין, נידון בראשונים. נצטרך להוסיף ולומר, שמסתבר המסר של ריש לקיש, אם ראית תלמיד חכם שעשה עבירה ביום, אל תערר אחריו בלילה. שוודאי עשה תשובה, הרי צריך לזכור, אמנם ראינו שאליבא דתוספות לא כל כך פשוט להביא מישהו לנידוי, קודם מטרים בו, אבל לזה אני יכול להגיד שלא הילה התראה, אבל אחרי שהוא היה בנידוי, מסתום מהזה הבסיס, כי אם הוא יודע שהוא לא חזר בו, אז מה הווה מינה לבוא ולהתיר לו את הדבר? אז כתוב פה שהיה צורך הכרחי לנדות, מעידך הוא לא רצה שיעבור עליו לילה בנידוי, אז הוא התיר את הדבר. הרן בנדרים אומר, אנחנו לפני כמה ימים הזכרנו את הנידון ברטווה. האם כשיש לנו דין של נידוי, פירושו של דבר, שרק לגבי אשתו, אשתו כגופו, והיא זאתי שלא נאמר בדיני נידוי כלפי בעלה, או השם הכל בני הבית אין להם דין של נידוי? הרן בנדרים רוצה להוכיח מהסוגיה שלנו, שכל בני הבית כן נמצאים בנידוי. ולמה? לפני שהוא נכנס הביתה הוא מתיר את הנדר. למה לפני שהוא נכנס הביתה? כי לפני שהוא נכנס הביתה זהו הזמן שהוא לא רוצה להכשיל את בני ביתו. הרי אם הוא בנידוי הם לא יכלו להתקרב אליו, לא יכלו להתאפק איתו. אז לכן הוא קודם הפר ורק אחרי זה עלה לביתו. כך פשטות הם הדברים. אומרת הגמרא, אנחנו טיפה צריכים להרחיב. אמר רב גידלא אמר רב, תלמיד חכם מנדה לעצמו ומפר לעצמו, זה מימרא הכרחי, בעקבות שאלתך. אומרת מיד הגמרא, תדע לך, יש כזה דבר שאדם רשאי לנדות את עצמו, ובאותו אופן הייתי אומר אולי אין חבוש מציא עצמו מבית האפורים, אז אם הוא בנידוי הוא לא יכול לאפר, לא, הוא מנדה את עצמו, והוא גם רשאי לאפר לעצמו, וממילא מתאים הדברים עם ארזות רחסידה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב פאפה, תייסי לי, אנחנו נסביר, אני מבין מה קשה. מה לא? מה הבעיה?
למה זה מחייב אותי, מה שאתה נדיד את הדברה? הרי אם אתה נדידת, אני לא יכול להתקרב אליך ארבע ארבע. אם בדין, יש פה כוח מסוים שבדין גזר עליך נדוי. שאתה תלווה, למה אני צריך להתחייב עם מה שאתה...
אז כבר למדנו שכדי לעשות נדוי צריך להיות אדם כזה שהוא בריא. טוב, אנחנו נסביר הכל, אומרת הגמרא. אמר רב פאפה, תייסי לי, יבוא לי שכר, דלא שמיתי צורבה מרבנן מעולם. דלא שמיתי צורבה מרבנן מעולם. אני חושב שפעם הזכרנו את זה. כתוב אצל דוד המלך, הוא אומר, חישבתי דרכי, ואשיב הרגלי אל עדותיך. חישבתי דרכי. פשטות, מה לומדים פשט בפסוק? חישבתי דרכי, דוד המלך אומר, כל בוקר קמתי בבוקר, והיה לי תוכניה. צריך להיפגש עם שר החוץ, צריך להתעסק עם שר האוצר, צריך ללכת לפגוש את נשיא כולו וכו', מלך ישראל. ואשיב הרגליי, ופתאום מה אני מוצא? שאני בבית המדרש. ואשיב הרגליי לדותיך. אני מוצא את עצמי בבית המדרש. נו, באמת, כל הכבוד. אם היה שואל אותי, אתם לא תתפטר, מה פירוש? מלך שלא עושה את התפקידים שלו, לא ראוי להיות מלך. איזה מין גאווה זאתי. אתה צריך עכשיו להיפגש עם שר האוצר. אז מה אתה מחפש בבית המדרש? מתאים לי, אתה רוצה ללמוד? טוב, לא, אבל תהיה מלך. הפשט הוא, חישבתי דרכי, אומר דוד המלך, תשמע, לי היה יומן פגישות. כמובן, שר החוץ, שר האוצר, כל מה שצריך לעשות בתור מלך. בסוף היומן לא כותבים, עכשיו הולכים הביתה. זה ברור, שאדם מסיים את העיסוקים שלו, איפה המקום הטבעי שלו? הביתה. אומר דוד המלך, חישבתי דרכי. ואשיב הרגליי, איפה אני מפיים את היום? אל עדותיך. הבית שלי, המקום הטבעי שלי, זה התורה הקדושה. למה אני אומר את זה? בא רב פאפה ומתגאה, תייסי לי, מה יש? שמעולם לא הבאתי מישהו בנידוי, תלמיד רחם. אז לא, עשית את התפקיד שלך. אם התפקיד שלך, אתה אדם כזה שראוי לנדות, זאת אומרת שאתה זה שצריך לשמור על הדרך. אם אתה לא עושה את התפקיד שלך, אתה לא בסדר.
אבל צריך להביא את האנשים לדרך הישר בלי לנדות.
זה היה וורד חסידי. מה הפשט?
זה אומר
שכבר היו חסידים. אבל זה לא הפשט. אומרת הגמרא, תראה את הגמרא, אומרת הגמרא. אמר רב פאפה, תייסי לי, דלא שמיתי צורבה מרבנן מעולם, אלא, כי כמחייב צורבה מרבנן שם תהיחיה, והיא שואלת הגמרא את השאלה הזאת. אז מה הוא עשה? כי הדה במערב המימנו הנידה וצורבה דרבנן, ולא מימנו השמת, זה מה הוא עשה? הוא היה מלכה. זה דרך במקום לעשות נידוי. מה עדיף? מה עדיף? שינדו או מכות? אף כאן כתוב מכות, צריך להבין מדוע. אומרת...
כמו שבית דין, שאחרי 70 שנה לא דן בן אדם למיטה, זה טוב או לא?
שאלה לא פשוטה. רב עקיבא אומר ש... אומרת הגמרא, מה ישמת? מה זה נקרא משמת? אמר רב, שם מיטה, ושתי מילים. בשמת מונה חלק ממשהו של מוות. ושמואל אמר, שממה יהיה, רכבון, ריקנות. ומהניה בי כיתחיה בתנורה. ואתה יודע מה עושה השמת? כמו שתוחים את התנור ונבלה בתוכו השומן, זה לא יוצא לעולם. אדם כזה שהיה בנידוי, הרושם נשאר לעולם. ולכן מתגייר אף פאפה ואומר, אותו צורבה מרבנן, לא הבאתי אותו בשמת, למה? לא בגלל שברחתי מהעונש, מה שצריך לעשות לא עשיתי. אבל לא עשיתי את הדרך של הנידוי, כי נידוי משאיר רושם. המכות לא משאיר רושם. כן, אבל לא רושם בנשמה, אנחנו לא מדברים בחלק החיצוני. אומרת הגמרא, פליגה דרש לקיש, והדבר הזה חולק על דעת רש לקיש. דאמר רש לקיש, כשם שנכנסת אותה שמתה, ו-248 איברים, כך שהיא יוצא, יוצא מ-248 איברים. כשהיא נכנסת, נכנסת הכתיבה את העיר, והייתה העיר חרם. חרם בגמטריה, 248 אבי. כשהיא יוצא דכתיב ברוגז, רחם תזכור, רחם בגמטריה אחי אבי. אמר רב יוסף, שדי שמתה אגון ותדקלבה, ואיהי דידה עבדה. אם אתה תטיל את החרם, אתה שמתה, אפילו על הזנב של הכלב, פשט הוא זנב, זה חלק שהכלב יכול לחיות גם בלעדיו. אפילו אם תפם את זה בדבר התפל, תדע לך, והיא תדע עבדה, היא תעשה את שלה. מה זה? דאו כלבה, דאו אכיל מסני דרבונו. היה כלב שאכל את הנעליים של התלמידי חכמים, של הרבנן, של הבחורים. ולא אבי קייד אימנו, לא ידעו מי אוכל להם את הנעליים. מה הם עשו? ושם תולי, הם הכניסו בנידוי את מי שאוכל את הנעליים. מספרת הגמרא, איתלי בינורה בגולפי ואכלתי. נתלתה בו האש בזנב ושרפה את כולו. דהיינו, אפילו בדבר הזה, זה תופס. מספרת הגמרא, ההוא אלמה דהבק המצייר לילה, הוא צורבה מרבנן. היה אדם אלים, שהיה מצייר הזה תלמיד חכם צעיר. עתה לקמי דרב יוסף, אמר לי זיל שמתי, אומר לו רב יוסף עצה, תשמט אותו. אמר לי, מסתפה ממנו, אם מפחד ממנו, רק זה חסר לי. אמר לי, שק לי פיתחה עלי, לך לבית הדין, ותוציא כתב מבית הדין, שאם עוד פעם הוא יציק לך, אז הוא יהיה בנידוי. אומר לו, כל שכן דה מסתפין המיני, הוא ישמע שאני הלכתי לבית הדין עליו, לא יישאר ממני כלום. אמר לשקול אחתי בקדה, לך לבית הדין, תוציא את הכתב הזה, ותכניס אותו בקד. אומרת הגמרא יוזיין עבוד בית, ואחתי בי קברי, ותיקח את זה ותקבור בבית הקברות, וקרי בי אלפה שיפורי בארבעים יוימים, ותתקע במשך 40 יום, כל יום, 1,000 תקיעות, אזיל אביד האחי, פק הקדה ומית. נשבר הקד ומת אותו אדם. הוא מת אלמה, אותו אדם אלים. אומרת הגמרא, מהי שיפורי? מה עושה השופר? אומרת הגמרא, שנפרעים ממנו. זה בא לרמז את הפיראון מן המנודה. מה התברה ולמה תוקעים בצורה של שברים? אמר יצחק בן דב יהודה, תברי בתי רמי. זה משבר בתים גדולים. דתני אמר רב שם בן גמליאל, כל מקום שנתנו חכמים עיניהם, או מיטה או עוני. ואני הרי חשוב כמת. זה השמת המדובר. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, ואילו מגלחים במועד. והמשנה אומרת, והנביר והמצורע מטומאתו לטהרתו. מבררת הגמרא, באי מן הרביר מי אמר רב זעירא, בשלו היה להם פנאי? או דילמה אף בשעה היה להם פנאי? תספר לי את המקרה. שהמשנה אומרת שנזיר ומצורע, מותר להם להסתפר בכל המועד. אמרנו, הרי בכל המועד אסור לגלח. ולהם מותר לגלח. על מה מדובר? האם מדובר שהנזיר הזה סיים את נזירותו בפורים? והוא יכל לגלח לפני חול המועד. הוא יתעצל? לא. או שמה מדובר רק באופן שקודם הוא לא יכל, ורק עכשיו בכל המועד נוצר לו האפשרות לדבר. אמר ליונה לו תשובה, רב זעירא תנינא, יש לנו ברייתא מפורשת. כל אלו שאמרו מותרים לגלח במועד, כל מה שהזכרנו במשנה כמו, הבא ממדינת הים, שבוי, היוצא מבית האסורים, מותרים בתנאי, ושלא היה להם פנאי. אבל היה להם פנאי אסורים. נזיר ומצורע אף על פי שהיה להם פנאי מותרים, שלא ישרו קורבנותיהם, אומרת הברייתא במפורש, שכאן רבנן לא כנסו, אפילו שתמיד רבנן כנסו, והם באים ואומרים, תשמע, אם יכלת לעשות לפני המועד, למה לא עשית? אז אם כך, אתה בכל המועד לא מסתפר. כאן מכיוון שאנחנו תולים את העניין של התגלחת בקורבן, ומכיוון שהוא מגלח על הקורבן, אף כדי שהוא לא ישק קורבנותיו, כדי שהוא יצא מטומאתו, לכן באו חכמים והתירו לו, על אף שהיה לו אפשרות קודם לבוא ולגלח במועד. מה? אנחנו לא רוצים שישה יותר. הרי צריך להבין דבר אחד, למה הוא משה? כי מה, אני אבוא עכשיו מהבית של יד ירושלים? עכשיו חול המועד, הוא נמצא פה. אז זו הזדמנות. עכשיו ככה, הוא יחכה לנו עוד חודשיים. אומרת הגמרא תנא, למדנו בברייתא, הכהן והאבל מותרים בגילוח. במשנה זה לא מופיע. לפי התנא של המשנה, אין מצב שאבל, אין מצב שכהן מגלח במועד. לפי התנא בברייתא, יש מצב שאדם אבל או כהן מגלחים בכל המועד. וכמובן, מה שהגמרא עכשיו רוצה לבוא ולברר, איך נוצר כזה מצב שהם יכולים לבוא ולגלח בחולות של מועד. זה הנידון שלנו. ראוי להקדים ולומר, כדי שהדברים יהיו ברורים. אנחנו יודעים, לא עלינו ולא עליכם, שלא נדע מצער, אבל אם בן אדם יש לו מצב שמתו לו אחד משבעת הקרובים, והוא צריך לשבת עליהם שבעה, ישנם דינים ששייכים לשבעה ימים הראשונים, וישנם דינים ששייכים לשלושים יום הראשונים. השבעה למשל מחייבת ישיבה, מחייבת אי נעילת הסנדל, וכדומה. לעומת זה בשלושים אין כזה דין, יש אבל כן. לספר אי אפשר להסתפר עד שלא עובר לכל הפחות 30 יום. לכל הפחות. מכאן ואילך כמובן נהרה נהרה או פשטה, אנחנו פה לא אומרים הלכות. יש כאלה שנוהגים שלושה חודשים, זה כבר לא מעניין. זה הבסיס של הדברים. מה קורה במידה והרגל פוגע בשבעה? בן אדם מת לא מת ביוד ב' בניסן, ובר יוד ד' בניסן חג הפסח. אז הפסח, הרגל שובר את השבעה. הם קמים מהשבעה. אדם אבל שקם מהשבעה, זה עדיין לא מאפשר לו לבוא ולהסתפר. כי הוא הרי עדיין בתוך השלושים. אז אמנם אין לו את הדינים של השבעה, אבל ממשיך לחול עליו דיני השלושים. מה קורה אדם שמת לא מת בה' בניסן? כשמגיע חול המועד, הרגל שובר לו את השלושים. זאת אומרת שאם אבל רגיל אינו רשאי לספר, הוא יכול לבוא בערב הרגל ולהסתפר מחמת הרגל. זהו הדין. עוד פרט אחד שצריך להוסיף, כמה זמן יושבים שבעה? לפי שיטת רבנן שבעה זה שבעה ימים מלאים. לפי אבא שאול, שבעזרת השם ניפגש בדף י"ט עמוד ב', אבא שאול בא ואומר מקצת היום ככולו, כמו שאנחנו נוהגים. ולכן ביום השביעי בבוקר יושבים משהו, ואחרי זה קמים מהשבעה. אבל כשאתה קם מהשבעה, תכף ומיד באותו היום, אתה נכנס בתוך השלושים שלך. אומרת הגמרא. תנא, למדנו בברייתא, הכהן והאבל מותרים בגילוח. היי אבל היחידה, מי שואל את הגמרא, איך מדובר במקרה הזה, שמתירים לו לגלח ברגל? אילי מה שחל שמיני שלו בערב הרגל, היא באה אלה לגלוחי בערב הרגל. אם מדובר שהיום השמיני, וערב הרגל, ואמרנו שהרגל דוחה את השלושים, אז מתי היה צריך להתגלח? בערב הרגל. ודאי שלא ניתן לו בכל המועד להתגלח. אלא שחל שמיני שלו להיות בשבת. וזה היה בערב הרגל. היא באה אלה לגלוח ערב שבת. דאמר רב חיס, דאמר רבינה בר שילה, עוד פעם. אם מדובר שהיום השמיני לקבורה היה בשבת, הרי כשאנחנו מדברים על שבעה, שבעה נמדד לפי הקבורה, לא כמו יורצי. המת יכול להיות שמת מזמן. רגע הקבורה מתחיל השבעה. אם היום השמיני נופל בשבת, אם היום השמיני נופל בשבת, וביום ראשון יהיה הרגל, אז אנחנו באים ואומרים שאולי על זה נאמר שהוא מסתפר בכל המועד, ועל זה התשובה היא שלא נותנים לו לספר בכל המועד, אלא הוא מסתפר בערב הרגל. למה? אומרת הגמרא, אלא שחל שמיני, אני קורא גמרא, הבנתי, אבל כתוב, אלא שחל שמיני שלא להיות בשבת, ערב הרגל. אלא שחל שמיני שלא להיות בשבת, אלא שחל שמיני שלא להיות בשבת, ערב הרגל. עוד פעם, היום השמיני לקבורה חל בשבת. ואז למעשה קברו אותו
בשבת.
אומרת הגמרא, מה יהיה הדין? ערב הרגל. איבא אלה לגלוחי ערב שבת. דאמר רב חיסדא אמר רבינא בר שילא הלכה כאבא שאול, שלפי אבא שאול מקצת היום ככולו. ומכיוון שמקצת היום ככולו, אז ביום שישי הוא כבר סיים את השבעה, ומכיוון שזה שבת והוא ענוף ואי אפשר לספר בשבת, אז כבר ביום שישי זה נקרא ערב הרגל, והרגל שובר את השלושים, והוא מסתפר בערב הרגל. מוסיפה הגמרא ואומרת, ומודים חכמים לאבא שאול בשחל שמיני שלא להיות בשבת, ערב הרגל, שמותר לגלח בערב שבת. אז ודאי שזה לא המקרה שהתירו לגלח בכל המועד. עכשיו יש לי שאלה אליך, מה יקרה שלא נדע מצער, בן אדם נפל בבור, כיסה אותו הבור בשבת. תוספות אומר משהו אחר. תוספות השני בעמוד שואל את השאלה שלכם, היעלה על הדעת לבוא ולומר שאפשר שחל יום השמיני לקבורה בשבת? אומר תוספות דבר נורא. אומר תוספות, כגון ששמע שמועה בשבת, דקבורתו לא היה בשבת, אבל זה נקרא שבת. הווה אומר, אם הוא שמע שמועה, הכוונה היא אחרי שקברו. או שלא נדע מצער, מה עושים שבכל יום במדינתנו היה פיגוע, או חיילים, ובאים ומודיעים, זה נושא הלכתי לא פשוט. אבל יש דבר כזה, זה הדין, זה החוק, שבשבת מודיעים על פצוע, אין בעיה. פצוע, יש עניין גדול בהלוכה, אם זה פצוע, במיוחד אם הוא קשה, אז שמעתי בשם הרב אליושיב, שאין בעיה, ההורים באים, אז זה מחזק אותו, זה דבר פשוט. להודיע על מת זה דבר לא פשוט, אבל זה המצב. באים להודיעים לו על מת עכשיו, אם הודיעים לו סתם על מת, אז ביום ראשון יש לוויה. אין בעיה, זה לא נקרא יום ראשון. אבל אם באו ואומרים שלא נדע מצער, שהבן אדם נשרף. אין קבורה. אמרנו סתם, הבאתי דוגמה, בן אדם נכנס בבור וכיסה אותו הבור. או כמו שתוספות מביא בשם הירושלמי. גררה אותו חיה. עכשיו, כל הזמן אנחנו בתקווה שנצליח להציל אותו. תנין, ערב שבת, היינו, היא נכנפת שבת ומתברר, אין מצב, להציל אותו כבר לא תוכל, אין בן אדם. מתי למעשה זה יום הפטירה, יום הקבורה מבחינתנו? זה שבת, היום שהוא מתייאשים. בכזה מקרה, ביום השמיני, זה יום השמיני לקבורה מצד הדין, מצד דיני שבעה ושלושים.
אין שום מקרה שקוראים בן אדם בשבת?
אין מצב. אין מצב, יש ביום טוב, ביום טוב, אבל לא בשבת, כן. לא בשבת. ממילא בא הגמרא ואומרת, הפוך, שבת המת הוא מוקצה. יש דין מיוחד אצל דוביץ' שמת בשבת. אפשר אולי לפעמים לקרתו, שמים תינוק עליו, או חלה עליו, אבל ככה לא. אם ככה, אומרת הגמרא, תסביר לי בבקשה על מה בברייתא כתוב, שאבל רשאי לגלח בכל המועד. אין לי מקרה. אם המקרה היה יום השמיני כפשוטו, ערב הרגל, אני בדקול אלמה, הוא מגלח ערב הרגל. אם מדובר שיום השמיני זה שבת, וביום ראשון הרגל, אז אתה מזיז אותו ליום שישי, פה גם חכמים מודים, אפילו שתמיד לא אומרים מקצת היום ככולו, אבל פה בגלל שבשבת הוא יהיה ענוף, מודים חכמים לבשאור שהוא מגלח בערב שבת, אז שוב לא ייתנו לו לגלח בחולו של מועד. אומרת הגמרא, לא צריכה שחל שבי שלו להיות בשבת ערב הרגל. תנא ברס עבר לקבא שאול דאמר מקצת היום ככולו. ויום שבי עולה לו לכאן ולכאן וכיוון דשבת, הווה אנוסו, ולכן הוא מגלח ברגל. תנא דידן סבר לה כרבנן, דאמר לא אמרים לה מקצת היום ככולו. והקטי לא שלים אבלו דשיבה. ואם כך יהיה אסור לו לגלח במחול המועד. והביאור הוא כזה. בן אדם מת ביום ראשון, כדי שהדברים יהיו ברורים. קברו אותו ביום ראשון. שבת זה יום השביעי לקבורה. יום ראשון אחרי זה, זה פסח. לבוא ולקבור אותו, קברו ביום ראשון. לספר ביום שישי אי אפשר, ורק היום השישי, זה תוך השיב? מה פתאום לספר? מתי זה בפועל היום השביעי שבת? שבת אבל אי אפשר לספר, הוא אנוס. למדנו במשנה, ואלו הם, מישהו אנוס, נותנים לו לספר. התנא בברייתא אומר שהוא מתגלח, והתנא במשנה אומר שהוא לא... ולמה? התנא בברייתא סובר כמו אבא שאול. מתי זה היום השביעי? שבת. מתי הוא מסיים את השיבה? שבת בבוקר, מקצת היום ככולו. אחר הצהריים מה הדין שלו? שלוישים. יום ראשון, רגל. הרגל שובר את השלוישים, הוא צריך להסתפר. אבל לא יכול להסתפר בשבת. ולד ברע, ענוף, נותנים לו בכל המועד. לפי אבל רבנן, בשבת עדיין הוא בתוך השיבה. מתי מסתיים את השיבה? בלילה. בלילה זה כבר תוך הרגל. הרגל לא פגע בתוך השלוישים. אין פה דבר שיבטל את השלושים. אז נכון שהוא סיים שיבה, אבל אסור לו לגלח, גם אחרי הרגל אסור לו להסתפר, עד שהוא לא יסיים את השלוישים. לכן, לפי התנא במשנה, אין מצב שאבל מגלח בחולו של מועד. אומרת הגמרא, תסביר לי, היי כהן היחידמי, מתי יש מצב שכהן מגלח ברגל? אומרת הגמרא, אילי מדשלים משמרתו ערב הרגל, איבאי לילי גלוחי ערב הרגל. אנחנו למדנו ביחד, את הדין של המשמרת.
לפי התנא במשנה, אין דין של יום שמיני
שחל בשבת? יש דין, אבל אז הוא יגלח בערב שבת.
לא יכול.
למה?
לפי רבנן.
אבל פה אמרנו שרבנן מודים לאבא שאול, זה הבאנו. במקרה הזה רבנן מודים. מה קורה לגבי כהן? הכהן עצמו, כל כהן, בכל מקום בעולם, מתחיל משמרת בשבת, הוא מסיים את המשמרת בשבת. הפתיחת הדלתות, הקרבת המית של שחר על ידי המשמרת הנוצאת, וההמשך נעשה על ידי המשמרת הנכנסת. הכהן הזה מסיים את המשמרת בשבת. בשבת אי אפשר להסתפר. כהן לא רשאי להסתפר בזמן המשמרת, אומרת המשנה, כי רבנן אמרו למה שהוא לא יסתפר, שלא יבוא למשמרת כשהוא מנובל, כמו בחג. יעשה חשבון עצמו, עכשיו יש לחץ. שבוע הבא אני בבית המקדש, יש זמן, נסתפר בירושלים. לא! חוץ מזה אומרת המשנה שביום חמישי מותר לו להסתפר מפני כבוד השבת. עכשיו, אם הכהן הזה מסיים את המשמרת שלו בשבת, וביום ראשון זה הרגל, מה אתה רוצה לומר שיסתפר בכל המועד? וכי למה? ביום חמישי, בזמן המשמרת, הרי מותר לו להסתפר. שיסתפר ביום חמישי, בערב חג, מה פתאום בכל המועד? זה לא המקרה. אומרת הגמרא, לא צריך הדשלים משמרתו ברגל. אתה יודע מה הסיפור? הכהן הזה עובד עד שבת. יום רביעי, יום חמישי, יום שלישי, התחיל החג. זאת אומרת שבאמצע השבוע אצלו התחיל הרגל. יום ראשון, שני, שלישי, רביעי הוא לא יכול להסתפר, כי אסור לו להסתפר במשמרת. מתי הוא יכול? ביום חמישי. יום חמישי זה יום טוב כבר. זה כבר חול המועד. הוא לא יכול להסתפר. מה הוא עושה? אז אנחנו באים ואומרים שביום ראשון, כשהוא גמר את המשמרת, אז הוא יוכל לספר שזה במקרה נופל בחול המועד. אז מה המחלוקת של המשנה והברייתא? אומרת הגמרא, לא צריך דשלים משמרתו ברגל, תנא דידן, התנא במשנה סבר שהוא לא מגלח. למה? כיוון דתנן בשלושה פרקים בשנה היו כל המשמרות שוות. ברגלים, כל כהן בכל משמרת רשאי לעבוד עבודה. ממילא, עדינו שהם שווים באמורי הרגלים ובחילוק לחם הפנים. ולכן, כמאן דלא שלים משמרתו ברגל דמי. אז אם הוא עדיין לא סיים את המשמרת, אסור לו לספר. אז בכל המועד הוא לא יספר. ותנא ברא, והתנא של הברייתא סבר, שלים משמרתו ברגל דמי, ומכיוון שהוא סיים את המשמרת, אז הדין הוא שהוא יכול להסתפר. אז יוצא שבכל המועד הוא מסתפר. אומרת הגמרא, אף על גב דשיר באח משמרות, משמרתי מי השלים לי. מתי? ביום חמישי זה יום טוב. או רגל. איך הוא יכול להסתפר בכל המועד? בסדר, אז תיתן לו. אבל יום חמישי זה יום טוב, מה תעשה? זה המקרה שרשי נותן. יכול להיות. אבל אני לא... זה היינו אחת, בכל המועד הוא מסתפר, זה מה שכתוב. זה כל המועד, זה כתוב בברית, אמת? אומרת הגמרא, מצב קצת לחוץ, אומרת הגמרא, תנו רבנן, כל אלו שאמרו מותרים לגלח במועד, מותרים לגלח בימי אבלן. כל אלה שלמדנו במשנה שמותר להם להתגלח בכל המועד, גם בימי אבלות. שואלת הגמרא, ועתני אפרים, אבל ברייתא מפורשת אומרת, שבימי אבלותם יהיה אסור להם לספר. אמר רב חיסדא, אמר רב שילא, כי תניא הכא, מה זה מותרים? בשתחפו אבליו, מדובר בבן אדם כזה, שנגררו לו כמה וכמה אבלויות, ואז יש לו עומס שיער, מת לו מת היום, אחרי 25 יום עוד מת. אחרי 25, למה אני אומר ככה? יש מחלוקת גדולה ביורה דעה בשין צדיק. התז והמחבר סוברים שתחפו אבליו זה מינימום שלושה. אבל בפועל מביא האור זרוע שבאמת פעמיים זה כבר נקרא תחפו אבליו. אומרת הגמרא, איבא שתחפו אבליו? מה יראה כל אלה שאמרו? אפילו כולה אלמנמיה, זה לא נוגע לאלה שאמרו שרשאים להתגלח במועד. כל בן אדם שתחפו אותו אבליו, דתניא תחפו אבליו זה אחר זה, יחביץ הרומי כל ביתר, הוא מחבס כסותו במים, הוא לא יכול, אז התירו לו. אומרת הגמרא, אתה צודק. היית מרלה, אמר רב חיסדא, ביתר ולא במספריים, במים ולא בנטר ולא באוהל, דהיינו. בן אדם כזה, רגיל, שתחפו אותו אבלויות, הוא רשאי להקל שיער, ביתר, לא במספריים, מספריים זה דרך של תספורת נאה. בתר זה ככה ככה. הוא רשאי לחבס במים, אבל לא בחומרי ניקוי. אדם כזה, שהמשנה אומרת כל אלה שרשאים לגלח במועד, אם תחפו אותו אבליו, הוא יהיה רשאי לגלח לא רק בתר אלא אפילו במספריים. לא רק לחבס במים אלא אפילו בחומר. אומרת הגמרא מרפיזה, זאת אומרת, אבל אסור בתרבוסת. אם כך למדנו מכאן, שאדם שהוא אבל, אסור לו לחבס. ותוסות אומר, ואם תאמר פשיטו, ותוסות אומר, כי בדף כף א' אנחנו נלמד אלה שהדברים שנאסרו על האבל ולא הוזכר התכבוזת, אז לכן אנחנו מביאים. אומרת הגמרא, תנו רבנן, כשם שאמרו אסור לגלח במועד, כך אסור ליטול ציפורניים במועד. מסביר הרתבה במקום, משם למה אתה לא נותן לבן אדם להתגלח בכל המועד? שלא ייכנס לך כשהוא מנובל. אז גם ציפורניים אתה לא נותן לו לקצוץ, כדי שלא ייכנס לך כשהוא מנובל. ורב יוסי מתיר, אומר הריטווה, אומר רב יוסי, אדם שלא מספר שיער זה ניבול, אבל בן אדם יכול לחיות עם זה. לא נורא. ציפורניים זה כל כך מעוף, שגם אם אני אתיר לו לקצות ציפורניים בכל המועד, הוא לא ייכנס לך כשהוא מנובל. לא צריך לגזור את זה. ולכן רב יוסי מתיר. וכשם שאמרו אבל אפור לגלח בימי אבלו, כך אסור ליטול ציפורניים בימי אבלו. דברי רב יהודה. ורב יוסי גם באבל מתיר. אמר אולה, הלכה כרב יהודה באבל שאסור, והלכה כרב יוסי במועד שמותר לקצות ציפורניים. שמואל אמר י' ח' עמוד א', הלכה כרב יוסי במועד ובאבל. ולמה? ואמר שמואל, הלכה כדברי המקל באבל. מספרת הגמרא. פנחס, אחוה דמר שמואל, איתרא בי מילתא, דהיינו לו עלינו לו עליכם, קרא לו אבלות. על שמואל למי שאל טעם המיני, או לשמואל לנחם אותו. חזינו לטור פידה ונפישה, והוא רואה שאח שלו יושב שבעה עם ציפורניים מגודלים. אמר לה, אמר לו שקדנו, למה אתה לא קוצץ ציפורניים? אמר לו, עונה לו פנחס לשמואל, בדידי הווה מי מזלזלת בכולי? אם לך היה קורא אבלות, גם היית מזלזל לקסות ציפורניים. אומרת הגמרא, הווה כשגגה שיוצא מלפני השליט. ברית קרותה לשפתיים. ויתרא בימילתא בשמואל, וקרא גם לשמואל אפון כבה, והוא ישב שבעה. על פנחס אחויה למי שלטעם במילה, אז הוא בא לנחם אותו. שקלינו לטורפי, לקח שמואל את הציפורניים שלו, חפתינו להפי וזרק על פנחס. אומר מיד רשי במקום, והדר מקנס לו, דזורקן רשע, אבל הוא רצה לסמל לו, ומה הוא אומר לו? אמר לי, לת לך ברית קרותה לשפתיים, ואמר רבי יוחנן מנין שברית קרותה לשפתיים, שנאמר בעקדת יצחק. ויאמר אברהם אל נעריו, שהוא לכם פה עם החמור, ואני והנער נלחת כה, ונשלח ונשובה עליכם. והסתיים מילסה, דהדור תרוויו, הרי הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לקחת את הבן שלו לעקידה. איך פתאום אברהם חוזר עם הבן שלו? ברית קרותה לשפתיים. הוא אמר ונשובה, והם שבו. שואל תוסו, תגיד לי, אתה מביא לי ראייה ממידה טובה? מהי מידת פורנות? אומר תוסו, צריך לומר כמו הגמרא במסכת ברכות, שהגמרא אומרת, שימו קציני סדום, הרי עם ישראל אומרים, כי סדום היינו, לאמורה דימינו, ובאמת ברית קרותה לשפתיים, מדברים אליהם בשפה הזו. אומרת הגמרא, הדור, סבור מיני, הבינו בני הישיבה, שמה שהתירו לקצות ציפורניים בימי אבלו, דייד אין, שזה מאוס, דרגלו. אמר רבנן בר תחליפה לדידי מפר שני מיני דשמואל, לא שנה דייד ולא שנה דרגל, שניהם מותרים לטול. אמר רבי אבא רשי, אמר רב לחלוק על שמואל, ובגונסטרה אסור, פשטות כך לומדים. רב חולק על שמואל וסובר, שבמספריים, או כמו שהערוך מביא בתופות, שיש כלי מיוחד, ובכלי הזה אסור ליטול ציפורניים בכל המועד. אני לא נוגע עכשיו בעניין ההלכתי לרגע, אבל צריך לדעת שיש פה סוגיה הלכתית לא פשוטה. מצד אחד רב ושמואל, אנחנו יודעים, בדיני הלכה כמו רב. מאידך יש לנו כלל שאומר, באבלות הילך אחר המיקל. וכאן צריך להוסיף שיטת הראשונים, שהמושג באבל הילך אחר המיקל זה רק בתנאים. מחלוקת תנאים, הילך אחר המיקל. אבל במחלוקת המוראים, אלה שרוצים לפסוק בסוגיה כמו שיטת שמואל, סוברים שאנחנו לא אומרים הילך אחר המיקל. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב שמען בר אבא, הוקיים לה כמיד רבי יוחנן בבי מדרש בחול של מועד. הייתי בבית המדרש של רבי יוחנן בחול המועד. שמעו מה שהוא עושה. ושקלינו לטורפי בשיני, לוקח את הציפורניים, וכופף ציפורניים, וזרקינו, וזורק את הציפורניים בבית המדרש. שמע מן התלת, אומרת הגמרא, כמובן, למה רבי יוחנן עושה את זה? להורות הלכה. שמע מן המותר ליטול ציפורניים בחולו של מועד, ושמע מן אין בהם משום ניאוס, ולכן הוא זורק את זה, ושמע מן המותר לזורקן. מותר לזרוק ציפורניים על הרצפה. שואלת הגמרא, איני? והפעם יש שלושה דברים נאמרו בציפורניים, הקוברן צדיק, שורפן חסיד, זורקן רשע. תוספות במידת אפי זיין אומר תוספות, למה באמת שורפן חסיד? כי יש איזה משהו בציפורניים ששורפים אותם, זה עלול להזיק. אבל הבן אדם הזה מעדיף לשרוף ולא לקבור, כי בקבורה זה עלול להיגלות. אז אדם כזה שמוכן להסתכן בנפשו כדי שלשני לא יהיה תקלה, נקרא חסיד. בכל אופן אומרת הגמרא, זורקן רשע. עונה הגמרא, טעם המי, למה באמת מי שזורק את זה רשע? שמה תעבור עליהם אישה וברה ותפיל. יש מחלוקת ראשונים. האם היא תפיל בגלל שזה מאוס, או בגלל שיש פה עניין של כשפים? יש משהו של השדים, שזה מזיק. בכל אופן, שמה תעבור ותזיק. אבל תדע לך, ואישה, במדרש הלא שריחה, אישה לא מצויה בבית המדרש, אי וחיתי מזימנים דמקן שלו ושדי להברוי, לפעמים מנקים את בית המדרש, ועלולים לטטא את זה החוצה, ושם תעבור אישה. אומרת הגמרא, כיוון דאישתני אישתני, ופה רואים שזה דבר סגולי. כיוון שהזיזו את זה מהמקום, ואגב, עצה טובה, אדם קוצה ציפורניים, וברח לו ציפורן, לוקחים מטטה ומסיזים בבית באותו חדר, כדי שלא יהיה מצב שזה יישאר במקום שהוא היה. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, זוג בא מחמתן לפני רבי, ומרזות רמת מזוג בא מחמתן לפני רבי, וביקשו ממנה ציפורניים, שאלו אותו, מה הדין של אבל? מותר ליטול ציפורניים או לא? והתיר להם, והוא אומר, ראיתי בדעתו, שאם ביקשו ממנו שפפה, אם היו שואלים אותו אם מותר לגלח את השפם, היה התיר להם, הוא היה מתיר להם. ושמואל אמר, אף ביקשו ממנו שפה והתיר להם. אמר הביטול שפה, משמי דרב, שפה מזווית לזווית, מפה לפה. למה? אומרת הגמרא, אמר אבמי, הוא בשפה מעכבת. כי אם השפם נכנס לו באוכל, זה מאוס. אז את השפם הזה התירו לו גם בכל המועד לקצות. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן יצחק, לדידי כשפה מעכבת דמי לי, אצלי כל השפם, אני אדם של איסטניס, וממילא אצלי זה הכל דבר מאוס, ולכן אצלי זה דבר המעכב. ובאמת, בתף קוף למד א' איבחת, מביא המחבר להלכה, כל אדם מותר ליטול שפה בכל המועד, אפילו בפרסיה. וכולי. הוא מותר לחוף ולעסוק ראשו במועד, אף על פי שמפיר שיער, ואין בזה משום גילוח, זה עוד רייט שלם פה בסוגיה, אבל זה צריך לראות את הראש בהרחבה. כך הובא גם בהלכות חול המועד בתף קוף למד ב', מותר ליטול ציפורניים בין ביד, בין ברגל, אפילו במספריים. על פי הלוחם מותר לקצוץ בחול המועד, אבל מביא הרמה הגה, אבל יש מחמירים ואוסרים, וכן הוא המנהג להחמיר שלא לנוטלם. אז המנהג לא ליטול ציפורניים בחול המועד. אומר אבל המשתבור וצריך לדעת את זה, שבן אדם שקצה ציפורניים לפני חול המועד, יהיה מותר לו לבוא ולקצוץ בחול המועד. ולמה? כי בן אדם שנטל לפני חול המועד הוא לא נכנס לך כשהוא מעוף. אז אם הוא לא נכנס כשהוא מעוף, מותר יהיה לו לבוא. ואומר על זה המשתבור, אפילו שבתף קוף למד א', לגבי גילוח אנחנו לא מקבלים את הסברה הזאת, ואנחנו פוסקים להלכה שאפילו מישהו שגילח ערב המועד, אסור לו לגלח בכל המועד. הרי לכאורה הוא לא נכנס כשהוא מעול, ולא קיבלנו את זה על הלכה, אבל בצרבוניים, כיוון שראינו שזה מחלוקת, ויש לנו על מי לסמוך שבכלל מותר לקצוץ ציפורניים במועד, אז הכולה הזאת היא מועילה לי כדי לבוא ולקצוץ, אבל אך ורק בציפורניים. מסיים את הגמרא, כיוון שהבאנו מימרה, אז מוסיפים עוד דברים בשם המה, ואמר אביטול ספרה משמי דרב. דבר חשוב מאוד לליל הסדר, שרשמים ומספרים על פרו, מלך מצרים. פרו שהיה במשה, בימי משה, פרו שלט בכיפה. אנחנו אומרים בתפילה, מבית עבדים פדיתנו, כל בחורי מרקת. לא רק עם ישראל היו שם אצל פרו, כל האומות כולם היו משועבדים אצל פרו, מלך מצרים. עוצמה של מנהיג. איך היה נראה המנהיג הזה? אומרת הגמרא, פרוש היה בימי משה, הוא אמר, כמה הגובה שלו? תסתכל שם על הכיסא אצלך, 48 סנטים לשיעור רב חיים נוי. שיעור חזוני, שנלך לקראתו, כמה זה הבלטו פה? נראה לי 40. פה זה 40, לא? בלטה וחצי, זה הגודל של פרוש, שיאבד את כל עם ישראל. זה כל הגודל שלו, אמה אחת, וסקנו אמה, ופרשמקתו, אמתו, אמה וזרת. בשביל מה? לקיים מה שנאמר, ושפל אנשים יקום עליה. השפל שבאנשים, זה יהיה כנגד עם ישראל. ואמר הביטול ספר משמי דרב, פרוש היה בימי משה, המגושי היה, מחשף, שנאמר הנה יוצא המים, וזה מה שהוא אמר, לי הפאור, לי היהור ואני עשיתי. אומנם אנחנו יודעים שכל מה שהמים עלו לקראתו זה בזכות יעקב, אבל לי היהור ואני עשיתי.